ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, היינו באמצע חזרה ל... על הביור של סוגיית נדידת החוכמה והרלוונטיות של המקום ביחס לאפשרות החוכמה. ראינו ש עם ישראל בגלות, אז השפע האלוקי זורם לשרי האומות, זרמים רוחניים, מוטיבציות נפשיות, הם מפריחים את התרבויות שלהם, וזוהי החוכמה שגנבו מאיתנו. אבל בזה החיות האלוהית המקורית, היא ותודעות החיים שלה עם תובנותיהם הולכות ומתעמעמות. זה לא מופיע כמו שזה מופיע בתודעת החיים המבטאת את הוויית החיים, את אופי הוויית החיים של עם ישראל, שזוהי החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. ואת מקומם של תודעות החיים ותובנותיהם תופסים שברי מוטיבציות חיים ושברי מערכות שכליות ועוברים להגמוניה התרבותית. בד בבד עם זה, אז גם נשבים כוחותינו הממשיים, כמו שמופיע בדניאל, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת וביני מדע, אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם לשון, ללמדם ספר ולשון כסדים. זאת אומרת, ילדים יפים וחכמים ויופיים וחוכמתם של ילדי ירושלים, כמו שמספר מדרשך על העניין. והנה הם מוכשרים על ידי שוביהם לשרת בהיכל נבוכדנצר. בדברים האלה הצבענו על משכיות הכסף ותפוחי הזהב כאחד. כלומר, נדידה של אנשים וכישרונותיהם המנוצלים לטובת התרבויות והעמים שאנו בשבי גלותם, וגם נדידה של אינפורמציות ממשיות שעוברות מאיתנו עליהם בכל מיני חוכמות, כי כל החוכמות היו אצלנו ועבדו, ועכשיו הן נמצאות אצל אומות העולם. כך יש הרבה מקורות על זה. ובמקביל לזה, אבל זה ממד גלוי, אבל במקביל לזה ועמוק מזה, וזה הרעיון שאם אותו לא תופסים, אז לא מבינים מה ההיגיון של מה שטוען פה החבר. מעבר לזה, יש פה ספירת חיים חוכמתית. זה העניין האלוהי. החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. העניין האלוהי זה כוח נשמתי של נשמת העולם. הוא מדריג את כל המציאות כולה. הוא מתגלה בסיכומו של דבר בצורה מלאה בחיי עם ישראל, ועוד יותר בהתפוצצות של נבואה ממשית. אבל מכל מקום, הוא מחולל את הכל, ויש והוא מתבטא, עד רבה, בגלל שבישראל הוא לא מתבטא בבלוא העוצמה, מתעצמת הופעתו בפריפריות, וזה גורם למוטיבציית החיים החוכמתית שהיא תמדוד עליהם ושורה בהם, ואז באמת מופיעים בהם כל מיני כישרונות, עוצמות חיים, פילוסופים, אנשי רוח, מדע, יוצרי דתות ותורות חיים. יש פה נסיס אלילה של רב צדוק, הוא אומר, משנסתלקה שכינה ונבואה בישראל, התחיל אצלם, כמובן אצל הגויים, חוכמה יוונית, שהיא חוכמה אנושית. אז כן, אבל הם, הפילוסופים האלה, הם הוגים בתודעת החיים התרבות האופפת אותם, והיא ביסודה מוחלשת ומפושטשת ומוגבלת בוודאות הערך המציאותי של עצמותם הלאומית, התרבותית והאישית. אין להם תודעת על של חיים שהם מבטאים פה משהו אלוהי באמת, כי הם פשוט לא. זו רק שאלה של זמן שהם יעברו מן העולם, ותודעת ה... זהות עם הנצח, האינסופי, האלוהי, אין להם. מה שאצלנו, תודעת העל של החיים, יש לה. וממילא מתוך כך, בערך ההווייתי של המציאות כולה, כי כמו האדם פרטי שנוטה לעשות הכללות על פי המבנה הסובייקטיבי שלו ואת החוויה הפנימית שלו, הוא נוטה לראות בה בעיניים המיוחדות לו, הוא נוטה לראות את כולם כאלה. גם התרבויות הם כאלה, וכמו שאמרנו ביחס לפרטים, יותר משפילוסופיה, תיאולוגיה, תורת חיים, דת, יותר משהיא נותנת לנו עדות על המציאות האובייקטיבית, היא נותנת לנו עדות נאמנה באופן מוחלט על שכך, הנטייה הנפשית שיוצרת את הדת הזאת, אמונה הזאת, ראיית עולם, פילוסופיה וכדומה ועוד, היא רואה את הדברים. ובהתאם לכך, אז האינטואיציה הקולקטיבית באה לידי ניסוח בהגות הפרטיקולרית של היחידי סגולה, של אנשי הגות, של אנשי האומנות, של אנשי האמונה, של אנשי הדת, של פילוסופים וכדומה ועוד. אז ההכללות שלהם והקביעות שעולם כזה, העולם כזה, יש כזה, יש כזה, יש נברא, יש לא נברא, זה לעולם ביטוי סובייקטיבי, ואני מנסה להגיד פה קולקטיבי. התודעה הקולקטיבית נותנת את רישומה בצורה מודעת או לא מודעת בהגות האישית של אלה שצומחים בתרבות הזו, ובהתאם לכך עולות המסקנות שלהם. אבל אלה יהיו בלשון הקוזרי חוכמות מסופקות, ככה זה נקרא פה במאמר שני. אחרי שכבתה אור החוכמה, מצאו אלה חוכמות מסופקות. אמנם הקוזרי, אמנם אמר הקוזרי לפילוסוף בתחילת הספר שלו, למלך ישנה תודעה חוכמתית שאין בה ספק. אין ספק, אין לו ספק, אין ספק, יש מעצה רצוי. וזה אין לו ספק. למה בלא ספק? למה יש בלא ספק מעשה רצוי? למה? מצד מה אין לך ספק, אדוני המלך? כי יש לי חלום, ובתביעה היסודית הזאת של נפשי איני יכול להטיל ספק. כי גם אם ארצה לערער על תודעת היסוד של חיי, להיות מסופק ביחס אליה, ועל כן להתכחש לה, אצטרך באותה מידה להיות מסופק ביחס לנטייה הספקנית והמתכחשת הפנימית שלי. ולהתכחש לה, כי גם היא הלא מקבלת את כל תוקפה רק מנטייתי הסובייקטיבית להטיל ספק. ואם אני מערער על נטייתי להטיל ספק, אז חוזר חלילה להיות שאז אין לי ספק. ואם כן, התכחשות מאין זו מסתם טירוף. ישנה נקודה ודאית מוחלטת, מוחלטת, כלומר שאין אפשרות להטיל בספק. אם תתחיל להטיל בספק, אתה צריך להטיל ספק בספק. קיצור, אז אתה יכול. אז מהי הנקודה הזאת שאתה לא יכול להטיל בספק? זו אוריינטציית החיים הפנימית. בחוכמה שנגזרת מאוריינטציית החיים הפנימית אין בספק. מזה נלמד מה זה חוכמות מסופקות, חוכמות שאינן נגזרות מאוריינטציית החיים הפנימי. אז ממה הן נגזרות? מהניסיון המדעי. זה נקרא חוכמות שאפשר להטיל בהן ספק, שיש מהן ספק, ולכן נקראות חוכמות מסופקות. אך ישנן חוכמות מסופקות, חוכמות שאינן עולות מתודעת החיים העצמית הפנימית, אלא מתוך תחושת החושים החיצוניים, המדעיים, האמפיריים, הניסיוניים. הספק המהותי שבהם אינו לרוץ בשאלות אם מדדת נכון או קבעת קביעה אינטלקטואלית נכונה. לא זו הנקודה שגורמת לי לקרוא לחוכמות האלה חוכמות מסופקות, כי דווקא בתחום השימושי הטכני אפשר בהחלט להגיע לוודאות פשוטה. אנחנו משתמשים כל הזמן בחוכמות המסופקות האלה בצורה מאוד ודאית, אין עם זה שום בעיה. אך כזכור, הדיון בו אנו מצויים הוא אינו בתחום השימושי, אלא בתחום התיאורי הנושק לתחום הערכים והמשמעות של ההוויה. משמעות של ההוויה, משמעות של המציאות, משמעות של החיים, ובזה המדע האמפירי לעולם חסר, לעולם אינו בעל מידע מוחלט. זה קרוב למה שהוא יגיד לו בהמשך: מה אתה חושב, שאריסטו קבע את הדברים האלה בלוגיקה ופילוסופיה? מה פתאום, אי אפשר להוכיח את הדברים, זה לא עניינים מדעיים טכניים. זה היה חוסר הקומוניקציה מההתחלה. הוא בטוח שאריסטו מדבר בפילוסופיה, והחבר מסביר לו: לא כל מה שפילוסוף אומר זה קביעה פילוסופית. אז הוא אומר שאני חייב לך 5 אגורות עודף, זה לא סימן שזה קביעה פילוסופית, הוא אומר את זה לחנווני, אבל פילוסוף אמר את זה. אז יכול להיות הרבה מאוד דברים שהוא אומר, אבל זה לא קשור לפילוסופיה. וגם החיווי שלו ביחס לדברות העולם זו אינה פילוסופיה, זו רק עמדה של פילוסוף. כי בתחומים הטכניים אז אפשר להגיע לאיזה רמת ודאות טכנית, אבל כיוון שאנחנו מדברים פה עכשיו על דברים שהם אינם במסגרת הבדיקה המדעית הפשוטה, שהיא מודדת דברים על בסיס סרגל ושעון ומשם מסיקה את המסקנות שלה, אלא על דבר מהות היש וערכו, אז שם אין לה לוגיקה הניסיונית הרבה מה להכריע. או אדרבה, אם יפעילו את השכל טוב, אפשר יהיה להוכיח שאי אפשר להוכיח, כמו שהרמב"ם עושה. אבל כשדן פה עכשיו על אין סוף זמן לאחור, אף בן אדם לא היה שם, וגם אף בן אדם לא יכול לחשוב על אין סוף זמן לאחור אותו מושג קונקרטי. במושג אין סוף זה רק הוראת התנהגות, זה לא משהו קונספטואלי. כי תמיד יש מקום לרכישת מידע נוסף שירחיב את האופקים בו, ועל כן כל קביעה הוליסטית, כלומר קביעה שמנסה להתיימר לדבר על הכל בבת אחת, כל קביעה הוליסטית על בסיסו של המדע הניסיוני היא מסופקת. אמנם כל תיאוריות ההסברה של המציאות החיצונית הפיזית נתונות וראויות לשינויים, אך עולם הערכים שמנטיית הנפש היסודית, עולם הערכים אינו משתנה ואינו ראוי להשתנות. לא בעולם העתיק אז בן אדם נטו לרצות לחיות, עם התפתחות המדע אז יגיע אדם לכך שהוא לא יהיה בנטייה לחיות. בעבר אז האדם אהב יופי, אבל עם התפתחות המדעית אז הוא לא יאהב יופי. בעבר הוא רצה להתרבות, אבל עם התפתחות המדעית הוא לא ירצה לי, הוא יאבד את הנטייה הזאת. זה לא בגלל מדע ושכל וזמן אז נטיות הנפש הבסיסיות משתנות, הם לא. אינפורמציות יכולות להשתנות, כן, תיאוריות. ההסברה של המציאות החיצונית הפיזית מתונות וראויות לשינויים. אך עולם הערכים, עולם הערכים, אנחנו לא יוצרים עולם הערכים בעיקרו על ידי ניסיון חיים. לעולם הערכים הוא טבוע בנו, הוא נטייה פנימית, כמו הנטייה שלנו לקבל חלב שאנחנו נולדים. זה לא נובע מניסיון חיים. וכן התביעה שלנו לאהבה וחום, זה לא מניסיון חיים. וכך גם הרצון לשלמות, זה לא מניסיון חיים. והתביעה לצדק וליופי, זה לא מניסיון חיים. וכן הלאה. כל זה זה בא מהתכונה העצמית של הנפש, של הנשמה. זה קודם. ולא המדעים הניסיוניים שבאים על פי ניסיונות החיים החיצוניים, הם אמורים לשרת את הנטיות הערכיות הפנימיות. אז עולם הערכים של נטיית הנפש היסודית אינו משתנה ולא ראוי להשתנות. חלום השלמות שבאמת, והצדק, בטוב וביופי, בגבורה ובשמחה המעצבת מדיניות החיים המוסרית הערכית. הרצון להכללה, תביעת האחדות, האחדות של החיים ותביעת הנועם. תודעות מסד חוכמתית אמונית זו אינן ברות שינוי. הם שייכות לאזור החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. המציאות הפנימית אינה מסופקת, היא ודאית. המציאות שנגזרת מניסיון החיים החושי היא מסופקת והיא לא ודאית. תודעת הערך של המציאות היא מוחלטת. כך זה אצלנו. ליוונים יושבי הצפון אין את תודעת ערך המציאות. הוויית חייהם אינה אומרת את זה. תרבותם אינה מבטאת את זה. הוויית חייהם ההיסטורית חסרת סיכוי לאומר זה. הם עולים והם יורדים, כמו שמתאר שם המדרש את שרי אומות העולם. אולם גם חוכמתם המסופקת החיצונית, זו החושית הממשית, היא קיימת כל עוד הם בעלי מוטיבציה לאומית תרבותית כללית המתבטאת במציאות האימפריה שלהם. כן, שתיהן אינן אלא מופע של זרם החיים הכללי שבשלב זה עושה דרכו דרכם ופועם בהם כאחד. אז גם הנטייה החוכמתית המסוימת שבהם וגם הנטייה האימפרטורית, זה בא בכפוף לאותו זרם חיים שהוא נודד אליהם. אך משפסוק זרם פנימי זה, גם הכוחות האינטלקטואליים ידחו, ומעט עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם. כמובן, טוב, עד כאן זה היה היגיון, ועד כאן זו הייתה תשובת המחץ של החבר. אלא מאי, כנראה המלך הוא לא ביותר חכם מכם, אולי אף פחות. ועל כל פנים, הוא לא חזר לו פעמיים לעוד שבועיים לתשובה. רק אמר לו את זה קצר. מה כבר יכול היה המלך הכוזרי להבין בעומק תאומי כזה המתומצת במילים ספור? אפילו את המושג הבסיסי הראשוני לדיון, חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי, הוא אינו מבין ככוונת החבר. אני אומר את זה מתוך השערה, אני אתאר לעצמי. כי מה הוא מבין במושג הזה, חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי? החבר מבין דבר אחד והוא שומע דבר שני. מה מבין החבר? החבר מבין תודעת על של החיות הכלל דורית הישראלית. זה נקרא חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי. ומה מבין המלך? הוא טועה להבין אותו רק כאינפורמציה שקיבלה אישור בנבואה. חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי, יש חוכמה, ומשמיים אמרו זה נכון מה שאתם פותחים. על כן הדיאלוג ממשיך כפי שממשיך, והוא חוזר ומצביע, ומצביע על ההישג שהמלך חושב לחשוב שאריסטו הגיע אליו על בסיס שיקולים לוגיים החולקים על האינפורמציה הזו. לכם, אתם קיבלתם אינפורמציה, אתם חשבתם וסיפרו לכם סיפורים מדור לדור שהעולם נברא, ובא משה רבנו ירד מהשמיים ואמר, תראה, סיפרו לי שם למעלה שזה כן, כי הוא באמת נברא, זהו, מכאן ואילך זה סגור אצלכם. אבל בא יום אחד אריסטו, ישב, חשב, 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 הגיע למסקנה 2+7 שווה שהעולם לא נברא. אז איך, איך, מה אתם מסבירים? מה, איך ישראל להתנצל? מה אפשר לעשות? ככה, זה, ככה, זה, זה הדיון. זה צורת החשיבה של המלך, וזה מה שהוא שומע את החבר עונה. אז הוא מקשה, מדוע רלוונטית המסורת ומה למצבים המדיניים ולהסקת מסקנות מדעיות הגיוניות? מה זה קשור? יש אימפריה, אין אימפריה, מה זה קשור ללוח הכפת? הלא אריסטו חשב על הנושא והגיע למסקנותיו, ועד רבה, כאשר יש שכל אין צורך בשום מסורת, כי ההיגיון הוא אמור לאשר ולהכחיש את האינפורמציה המסורתית, הוא לא זקוק לאישורים מהמסורת, הוא יאשר את המסורת, השכל הוא צריך לאשר את המסורת, לא, לא השכל צריך לקבל אישורים מהמסורת. וזה שכיום אין יותר אימפריה יוונית ולא צצים פילוסופים מפורסמים כלל, אינו משנה לערך חוכמתו של אריסטו בשעתו. בסדר, נו, כיום המטומטמים. טומטמים, בסדר, אז מה? אז זה עושה אותו טיפש, בגלל שהוא לא חי היום. מה זה קשור? אני החבר, ודאי, ודאי שעובדות אלה משמעותיות לאיכות חשיבתו של אריסטו. כי רק משום שאותה תרבות בה הוא חי הייתה חסרת קבלה, כלומר, חסרת, שוב, שהוא אומר קבלה, אז הוא חושב מסורת, עברת אינפורמציה. אבל כשהוא אומר קבלה, זה קבלה ששווה לראיית העיניים, נכון? יש לו משמעות אחרת לקבלה, כלומר, חסרת אותה ספרת חיים מלאת עניין אלוהי בכל הווייתה. זה הקבלה. קבלה זה המבנה הנפשי שמדור לדור נוטה לשמר את האוריינטציה של הדורות הקודמים, ועל כן האופי התרבותי הזה נשמר. והאופי של הקבלה והמסורת שלנו זו הראייה הפנימית שלנו, זו הוויית החיים שלנו, אין להם את זה ואין אצלו את זה, וממילא חסרת תחושת הוודאות בו. אז אין בו את תודעת העל החברתית, התרבותית, שהחיים הם בעלי ערך מוחלט בכל צבדי החיים ויש בהם ממד נצבי. הוא לא חש ככה, הוא לא חושב ככה ולא נוטה לשער ככה. ואת הספקולציה שלו ביחס לעולם הוא לא, לא בקונטקסט הזה בוחר לנסח. רק משום שריקנות הערך האלוהי שבלום מודע הקולקטיבי של החברה היוונית נתנה את תוצאותיה במסד תודעת החיים של היוונים, וביניהם גם במסד תודעת החיים של אריסטו, רק מתוך כך הוביל אותו חזון ליבו לנסות להכריע בכוח שכלו האקדמי את העניין. אבל אי אפשר להכריע בכוח השכל האקדמי את העניין, זה לא דבר שהשכל האקדמי יכול להכריע בו. אז השתדל את מה שהוא יכל. עיון הנובע מתוך אוריינטציית העל מדולדלת, הווה אומר שאינה המשך של עוצמת החיים של החיות הכללית הנצחית האלוהית שבהוויה הכללית המתראה בתביעת עין פנימית שבלא מודע הקולקטיבי של האומה והתרבות, לא מהוויה מלאה אלא מצד הממד האקדמי השדוף והמסופק, חוכמות מסופקות שאינו כולל ואינו יכול לבטא את תודעת החיים היסודית הכללית. עם נתוני יסוד אלה היה קשה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, כי זה בלתי קונספטואלי וזה לא לוגי, וזה בלתי קונספטואלי וזה לא לוגי. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. לכן מבחינה לוגית שתי העמדות, עולם קדמון ועולם ברור, הן קשות להשגה. כתבתי פה בהערה שלא מצא רבי יהודה לוי לנכון לפרט כאן את כישלונותיה הלוגיים של שיטת הקדמות. הוא יעשה את זה במאמר חמישי. שם הוא כן, שם הוא התבקש לדבר בשפה פילוסופית, אז שם הוא יפרט בצורה לוגית חולשה של הלוגיקה הטוענת לקדמות. פה הוא לא רוצה לעשות את זה, הוא תוקף את זה בצורה הרבה יותר חזקה. גם הרמב״ם ירחיב במורה נבוכים בעניין דברים מאוד דומים למה שאומר הכוזרי. בכלל צריך לדעת, אולי כבר אמרתי לכם, אז אני משנן לכם, שהכוזרי זה חמש מדרגות, חמש מאמרות שיורד מהחלום וההוויה עד המאמר חמישי. שם הוא יוצר ממשק עם השכל האנושי, ובמקום שמסיים הכוזרי מתחיל הרמב״ם. אז במאמר חמישי הוא טוען את הטענות האלה שגם הרמב״ם טוען. אבל התמודדו, גם הרמב״ם מתמודד עם הקדמות, הוא שולל את הקדמות מכל אוכל, אפילו עוד יותר חריף מאשר הכוזרי. אבל הכוזרי מתמודד עם זה ברמה יותר עמוקה. אז גם הרמב״ם הרחיב במורה נבוכים בעניין כדוגמה דברי הכוזרי, וטוען שקדמות העולם כמו בריאתו שניהם מחוץ לקטגוריות השכליות של האדם. יש לו הוכחות על זה. על כן אי אפשר להכריע את הוויכוח בטענות שכליות, כי פשוט השכל לא שולט שם באזור הזה. בכל מקום לא נמנע הרמב״ם מלהביא כמה טענות המצביעות על החולשה שבשיטות הקדמות. הוא אומר, אני לא מוכיח בצורה מוחלטת, אי אפשר להוכיח לא לכאן ולא לכאן, אבל מבחינה הסתברותית יש איזו חולשה לוגית בשיטות הקדמות. אמנם בעוד שהרמב״ם תוקף את הסוגיה מבחינה רציונלית, הוא מכריע לכיוון החידוש על פי פשטי הסיפור המקראי בדברי הנבואה. הרמב״ם, זו צורת ההסברה שלו, אומר שכל לא יכול להכריע בסוגיה הזו, ואם מבחינת השכל אי אפשר להוכיח לא פה ולא פה, ויש חולשות משמעותיות בתפיסה של הקדמות. אבל במקום שאי אפשר להכריע לא לכאן ולא לכאן, מה פתאום שאני אעזוב את האוריינטציה המסורתית המקראית הפשוטה? כתוב בתורה, פשיט ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה פתאום שאני אגיד אחרת? יש מצבים שמה שכתוב בתורה אני אומר אחרת. כתוב וידבר השם מנושה לאמור, אז אני אומר וידבר, אלוהים לא מדבר, אלוהים לא גוף ולא דמות הגוף. זה דבר מוכח, לוגי, אי אפשר לחלוק על זה. ממילא אני לא מקבל את מה שכתוב, מוכרחים להסביר את מה שכתוב בצורה מטאפורית. והיינו בלא שום בעיה עושים את אותו דבר לפסוקים שמדברים על זה שהעולם מחודש, כי הם מועטים לאין שיעור מכמות הפסוקים לעשרותיהם ולמאותיהם אולי לאלפיהם שמדברים על זה שהאל הוא גשמי. אז מאות ואולי אלפים של פסוקים אנחנו לא מקבלים אותם, מסבירים אותם בצורה שלא תסתור את השכל, כי אסור לעולם לפסוק לסתור את השכל. אבל זה במקום שהשכל אומר משהו ברור, אבל במקום שהשכל לא אומר שום דבר, אז מה פתאום שנשנה את הפסוקים מהפשט שלו? זו הרצאת הדברים של הרמב״ם. אבל רבנו, כמו שאתם אומרים, כמו שאתם רואים, אני מקווה שאתם כבר רואים, אז הוא אומר שיש לי הוכחה. זאת אומרת, יש לי ראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת, כי הראייה שאני רואה היא כזאת יותר חזקה בצורה מוחלטת ולא מסופקת מכל מה שאומר הרמב״ם. אבל לא רק בגלל אינפורמציות, זה במקרה הטוב משכיות כסף, אולי ואולי אם רבנו מזדקק לזה. הוא אומר פשוט ברור, זהו, הדיון לא התחיל, הוויכוח לא התחיל, הוויכוח הוכרע באופן מוחלט. אז הביא הסתכלות שבה אני סופר את המציאות. והם לא רואים מה אני אומר על היוונים, שהם לא ברמה שלנו בכלל, לא ניצבו על הבמה לצורך ויכוח. אנחנו נמצאים בנקודה כזאת, זה כמו תמיד העברים אומרים שכתום הוא דומה לסגול. מה אין שם דבר בכלל? מה יש לך להשיב על טענותיו? לא משיב על טענותיו, לא בא לך, תשאיר אותו, יבל. לא מתווכח אותו. זה בדיוק, המשל שנתתי לכם פה, זו בדיוק צורת ההתמודדות. זה בדיוק מה שהוא מסביר. הוא מסביר, הם נמצאים בזווית כזאת, שגבינו הם עברים. לא מתווכח איתם, הם קשקשים, אבל הם לא שווים ויכוח. אז בעוד שהרמב״ם תוקף את הסוגיה מבחינה רציונלית, הוא מכריע לכיוון החידוש על פי פשטי הסיפור המקראי ודברי הנבואה, רבי יהודה הלוי, כבגישתו העמוקה בפתיחת הספר המצביעה על האוריינטציה הבעייתית שבנשמה, החלום, הוא מתבונן בחיות העולמית המרוכזת בהוויית החיים הישראלית בכלל דורותיה, ומכריע את הסוגיה בהקשבה לעומר החיים של אופי החיים והתרבות הישראלים. בסדר אלוהי סידר הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזו, שמקדים רבי יהודה הלוי עם ביסוס תפיסת העומק הנשמתי את הרמב״ם בבירורו השכלי. רבי יהודה הלוי הוא דור או חצי דור לפני הרמב״ם, בטח הספר שלו נכתב לפני המורה שלי. זה סדר אלוקי. קודם הממד הפנימי האמיתי המוחלט שלנו, מה אנו אומרים בינינו לבין עצמנו, מהי העמדה המהותית הראשונית, ואחר כך בא הרמב״ם ומוצא את הדברים עם ממשק עם העולם הכללי, כמו אנחנו לומדים עם הבן פה ברשות יחידו של עולם, ברשות היחיד שלנו, אחרי שמתבררים הערכים האמיתיים שלנו בינינו לבין עצמנו, מה אומרת אמונת ישראל בתורה, אחרי כן בא גם הבירור בסוף ספר הכוזרי במאמר חמישי, שם גם הדברים מוצגים בצורה כזאת שיכולה ליצור אינטראקציה עם צורת ההסתכלות האוניברסלי של כל האנושות, של כל אדם חושב על פני כל מקום בעולם. אז זה הסדר האלוקי. אז קודם כל העומק הנשמתי ואחר כך השכל. בהגות הפילוסופית, בהרצאת הדברים מבחינה רציונלית, מסיים המאמר האחרון שבספר הכוזרי, בנקודה זו פותחת ועוסקת הגותו של הרמב״ם. אפלטון ואריסטו היו חכמים גדולים, ואם זה בשיטתם על קדמות החומר או העולם, נחשף הטבע הפנימי של עולמם. יסוד כישלונם הוא אמוני מוסרי. זה לא כישלון לוגי שם, אין שם לוגיקה, אבל פה מתבטא את הנפש. אדרבה, במקום שאין כיסוי ללוגיקה, זאת אומרת ללוגיקה אין לה משקל, לא יכולה לדבר, שם מתבטא מה שמעבר ללוגיקה. מה מעבר ללוגיקה? הנפש. ושם אתה מגלה אותם במערומיהם, עולם קדמון או חומר קדום. שם נחשף הטבע הפנימי של עולמם. יסוד כישלונם הוא אמוני מוסרי מול החושך זו יוון, שבגישתם של אפלטון ואריסטו נהירים ומזהירים שיטות רבי יהודה הלוי והרמב״ם. טוב, אז כן, מבחינת מבחינה לוגית שתי העמדות, עולם קדמון ועולם ברור, הן קשות להשגה. ומכל מקום, הדיבור על כך שיש כולו ביטוי של רצון אלוהי חופשי, כלומר בריאה, הוא הרבה יותר מתאים לתביעות הנפשיות של שלטון המוסר על החיים באופן טוטלי. מי שמנהל את החיים שלו מתוך תביעה לשלטון עצמי, מוסרי, באופן מוחלט, על הכל, ברזולוציות מאוד מאוד גבוהות, בנוקדנות מאוד מאוד מפורקת, זה ביטוי של תודעת הכל אלוהי. לא רק הכללות, אלא פרטי הפרטות. בשמיים ימל, על הארץ מתחת, אין עוד. על כן ברור שאסתטית, הטיעון הזה הוא הרבה יותר שלם, אסתטית הוא האמיתי. אם כן, טענתנו כי העולם ברור נובע במלוא ודאותה מתוך חוויית החיים באופי מציאותנו. תוכן המתגלה מתודעת העל של רצף הדורות של עם ישראל, תודעת הערך האלוהי המקיף כל, היא שאומרת שהעולם ברור. ספרת חיים זו אינה קיימת ברקע הנפשי והתרבותי של אריסטו, לכן על פי נטיותיה החושניות הפרטיות מצא בנפשו מנוחה דווקא ברעיון העולם קדמון. אנחנו, רעיון העולם קדמון לא מתאים לנו, ואצלו רעיון העולם קדמון כן מתאים לו. אנחנו שטוענים שעולם ברור, אז ככה מתבטא אומר החיים היסטורי שלנו, והוא שטוען שעולם קדמון, אז ככה מתבטא אומר החיים היסטורי שלו ושל האומה שלו. ועדיין אין המלך קולט את הרעיון העמוק שבדבריו של החבר, כי הוא סבור שניתן להכריע את השאלה בעיון לוגי רציונלי. הוא מסביר לו החבר שהוא טועה, ואין אפשרות לעיון רציונלי להכרעה בסוגיה הזו. טוב, בזאת סיימנו את החזרה על התשובה. איפה אתם נמצאים? מישהו רוצה הבהרות, חזרה נוספת? אני מבין שאף אחד לא יהיה זמני שרוצה חזרה נוספת. אבל כן.
מה שהרב ניסה להגיד זה שהמבנה הנפשי, יש כמו מבנה נפשי לכל בני אדם, לדוגמה שאיפה למוסר, או דברים פשוטים כמו לתרצח, דברים כאלה, והמבנה הנפשי של התת מודע הקולקטיבי של עם ישראל הוא מצביע על כך שהעולם ברור.
נכון.
ובגלל שאני רואה שאוריינטציית החיים של עם הזה היא אלוקית, אז אני אומר שגם איך שהם מסתכלים על העולם זה ודאי נכון ואלוקי.
פשוט הם מבטאים את זה באומר חייהם, זה פשוט המציאות. צורת חייהם היא אחת גם עם נצח קיומם, אתם מבין? אז הם פשוט מציאותיים. תרבויות אחרות לא מציאותיות. יכולים להגיד מה שהם רוצות, אומרות, ועוברות. לא. תיקח להם כמה שנים, עד שמפסיקות לדבר, כי הם לא קיימות. אז אנחנו נמצאים, כנראה אנחנו מציאותיים. אנחנו מתאימים למציאות, והמציאות מתאימה לנו. אז מה שאומרת המציאות הזאת, שהיא המציאות שלנו, זה מה שעולה מהמציאות שלנו. אומרים את זה בעברית קצרה, העולם ברור. יש פה סיום, זאת אומרת, מבחינה, איך נקרא, איזה מילה נשתמש? לא יכול להגיד מבחינה לוגית, אבל מבחינת הרצאת החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, הסברת העמדה הרוחנית וההיגיון הפנימי, או משתמש במילה ההיגיון הפנימי, אפשר להגיד, זה נקרא היגיון רזי, זה נקרא היגיון פנימי, כי בצורה כזאת באמת בעלי המסתר כל הזמן חושבים וכל הזמן מדברים. זה צורת החשיבה הנסתרת, שהיא נסתרת להמון הרחק, לא יכול, בדרך כלל לא יכול להחזיק ראש עם זה פשוט, ולכל שכן שהשפה היא מקודדת אז היא באה לבלבל את ההמונים, והם עושים את זה בכיף כל הזמן, וזה בא למדיר אותם עוד יותר. אז את השפה הם לא מבינים, על מה מדובר לא מבינים, ובטח את הלוגיקה לא מבינים. אבל זה מה שנקרא היגיון פנימי, והיגיון הזה הוא יותר חזק מהיגיון חיצוני. מי שחושב שאין שם היגיון, זה רק המון אינפורמציות, כתוב על פי הנסתר, כך, ויש המון ידיעות אינסופיות. יש הרבה כאלה שנמצאים כיום על פני הגלובוס, קוראים להם ציבור רחב, קורא להם מקובלים. הם לא, רק אלה שהציבור רחב קורא להם, רק בקיאים בנוסחאות, ולמצוא אחד עם שכל קשה, במיוחד ביניהם. לא שאין, אבל קשה. כל פנים, פה זה באמת נקרא היגיון פנימי, היגיון רזי. זה. למרות שהספר הזה הוא לא ספר ניסטי, אחרת לא היינו עוסקים בו, כן? אבל מכל מקום, זה השער להשם. זה עיקרי אמונת ישראל הגדולה באמת, תלויים בו, בהיגיון הזה. אז מבחינת, אני עכשיו רוצה להגיד שבמה שאמרנו עד כאן, סיימנו את הרצאת ההיגיון. אבל זה היגיון פנימי. עכשיו יש פה פתאום איזו שבירת כיוון מסוימת של רבנו, והוא מוסיף עוד משפט, ואני כבר אגיד לכם את ההערה לא נעימה מראש, משפט שנורא מצער את הרב קוק, שאני בטוח שאם היה עומד ליד רבו הגדול, היה אומר, רבנו, אולי תוותר על זה, כי חבל. כל פנים, אבל אני אנסה להיות מליט יושר לרבנו, למרות שאני עם הרב פועס, אז אני מפחד, לא יודע, זאת אומרת, הרב לא מנסה להיות, אני לא יודע את נפשי פשוט, אבל מאחר שאני עכשיו למד את רבנו, אז מקווה שהרב ייחס עליי. גם סייגה ידוע שהרב היה אוהב את כולם, אז נסלחתי. אומנם גם אם היה מצטרך, אז אומר פה ממשיך החבר ונסה, אומנם גם אם אף אם יצטרך בעל תורה להשלים ולהודות ויהיו לי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, אין בזה גם באמונתו שהעולם הזה קיים מזמן ידוע, וראשוני האנשים בו אדם וחווה. ותרגומי, אמנם גם אם היה מצטרך בעל תורה להאמין ולהודות ביולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, לא היה בזה פגם באמונתו שהעולם הזה הוא מחודש מזמן ידוע, וראשוני אנשים בו אדם ונוח. טוב, אמנם אבן תיפון באמת תרגם כמו רבי יצחק, אדם וחווה, אבל כנראה בכתב יש, כנראה, אולי זה היה כתב יד, שיהיה כתוב בו אדם ונוח. אבל זה לא יתאים, אז תקנו את זה לאדם וחווה. אני אומר שאולי ישנה אפשרות להסביר דברי רבנו אלה. למה הוא מסיים? בשביל מה הוא מוסיף את זה פתאום? זה מין, פתאום נהיה קצת תפס עמדה, איך נגיד, פשרני. ואומר, תראה, אם מישהו בעל תורה, יצטרך בעל תורה להשלים ולהודות ביולי קדמון ובעולמות רבים קודם העולם הזה, זה לא מפריע, זה לא עומד בסתירה, זה לא מפריע לתורה. ואין בזה גם באמונתו שעולם הזה קיים מזמן ידוע. בסדר, אולי יהיו עולמות לפני העולם הזה. אולי החומר לפני העולם הזה, חומר קדום, אבל העולם נברא בצורתו מזמן ידוע, ושולי אנשים לא היו אדם, וחווה אדם ונוח. לבנים, זה לא עומד בסתירה לסיפור המקראי. בשביל מה הוא מוסיף את זה? בשביל מה הוא צריך להגיד את זה? בשביל מה זה מוסיף לתפיסת העולם שהוא הציג? אז אני רוצה להגיד שזה מוסיף. מה זה מוסיף? מטרה דברים אלה למקד את העיון ללב הוויכוח. על כן הוא מדגיש בסוף דבר בסוגיה, הוויכוח בינינו ובין היוונים אינו במישור הרציונלי המדעי, הוא לא במישור הרציונלי, הוא לא במישור המדעי, הוא לא במישור ההיסטורי, הוא לא במישור הפרה-היסטורי. לא בזה עוסקת תורת ישראל. כי לו גם הייתה הוכחה מדעית הדבר היות החומר קיים כל הזמן, כלומר החומר הוא קדום, או היות עולמות קודמים לעולם הזה, אין קביעות שכאלה נוגעות לעצם העניין. כי הוויכוח הוא לא האם כל הזמן היה חומר, הוויכוח הוא לא אם אין עולמות קודמים לעולם הזה. זה לא הוויכוח במישור הטכני או ההיסטורי, אלא הוויכוח הוא במישור המהותי הערכי. מה משמעות העולם? מה משמעות המציאות? מה משמעות החיים? מה הערך שלהם? זה הוויכוח. והתיאורים הפלסטיים של המציאות, גם אם תתאר אותם בצורה אינסופית, אבל תישאר בחיווי הטכני, מדעי ותו לא, אז בכלל לא יוצר מפגש עם המישור של הדיון שלנו פה, שהוא רק בא לדון מה ערך המציאות. על כן תיתכן עקרונית מציאות שבה אדם סבור מדעית, רציונלי, שהחומר הוא קדום, אך מבחינה ערכית, אמונית, מהותי, הוא בתודעה שעולם בחומר שביסודו מחודש, ברור. זאת אומרת, עקרונית, תיאורטית, יכול להיות מין מצב כזה, שמבחינה לא, זאת אומרת, הוא מודע לכך שאין הוכחה לוגית לכך, ולא יכול להיות עמדה לוגית כזאת. אבל הוא אומר, תבין, לצורך העניין, תבין, לו הייתה הוכחה לוגית שעולם כדור, זה לא מפריע לנו. כי ההוכחה הלוגית מדברת על המישור הפלסטי, על המישור הטכני. ומה שאנחנו מדברים זה מישור אחר, איך לדון עליו מבחינה ערכית. אז עקרונית יכולה להיות מציאות כזאת של אדם שטוען שעולם כדור ועולם חודש. זה ממש בסדר גמור, כי מבחינה מסוימת הוא כדור ומבחינה מסוימת הוא מחודש. זה לא עומד בשום סתירה, ואדם כזה הוא יכול להיות איש תורה בהחלט. אני לא טוען את זה, אבל אם תמצא בסוף איזה יהודי שטוען ככה, אין לזה שום בעיה. עקרונית זה יכול להיות.
כוונה שזה לא פחות טוב ממישהו אמר שהעולם נברא, כאילו גם החול לא נברא. אין בזה איזה משהו גרוע איתה.
אני חושב שאתה לא מבין. אני אחזור על מה שאמרתי, אני לא עונה לך, תקשיב מה שאני מדבר. אתה לא מה זאת אומרת פחות טוב? מה זה המילים האלה שפחות טוב? אני חוזר על מה שאני אומר, לא עונה לך, תקשיב מה שאני אומר, כדי שאני אהיה בטוח לכל אם יש לי חושב שלא, לכן שאני טועה. אז רק הדיון פה הוא לא מדעי. הוויכוח בין היוונים לבין חכמי ישראל הוא לא מדעי. למה הוויכוח לא מדעי? משום שהמדע לא יכול להכריע בנושא הזה בכלל. כמו שהמדע לא יכול להכריע איפה נכון לתלות את התמונה פה על הקיר. זה לא קביעה שהמדע קובע אותה, וזה החוש האסתטי קובע אותה. זה לא קשור למדע, זה מישור אחר. המדע לא יקבע אם המוזיקה יפה או לא, מישור אחר. אז אין למדע מה לומר, ואין למדע מה לומר אם העולם קדום או עולם ברור. כי זה לא, זה במישור אחר. זה מישור של ערכים. זה מישור של תודעת על של החיים. והמדע פשוט אפשר להוכיח לוגית שהוא לא יכול לדבר שם. הרמב"ם עושה את זה. אבל טוען פה לקראת הסוף רבנו, בוא נפנטז ונגיד שאפשר היה להוכיח, ובוא נפנטז לצורך העניין, אבל נניח, הנחה לא מציאותית אבל הנחה עקרונית תיאורטית, שהמדע יכול היה להוכיח שהעולם הוא כדור, החומר הוא כדור. אין דבר כזה, והוא יודע שאין דבר כזה, והוא אמר את זה לפני כן. אם בסוף מישהו ימצא צורך בכך, זה לא עומד בשום סתירה לכך שבאותה נשימה הוא יכול להגיד שעולם ברור. אומנם הוא כדור מבחינה מדעית, אבל זה לא משנה את העובדה הערכית, המשמעותית, שהיא מדברת במישור אחר, הסתכלות אחרת על העניין, והוא ברור. אז אותו בן אדם יכול להגיד שעולם כתום וברור, וזה בסדר גמור. זה מה שהוא אמר. חשוב לו להגיד את זה, כדי שתבין מאיזה מישור תקפתי את זה. לא תקפתי את זה מבחינה מדעית, כי אין לדון על זה מדעית. אני תקפתי את זה מבחינה ערכית. ותבין שלו היה מישהו שהיה מחזיק בעמדה, לו הייתה עמדה מדעית בנושא הזה, זה לא משנה בכלל את ה... זה לא משנה לענייננו. אל תגיד, תראה, בסדר, מאחר שאין מדע, המדע לא מצליח להגיד פה בעניין שום דבר, אז לכן, טוב, אין ברירה, נקבל את זה מבחינה ערכית. אבל אם מדע היה מסוגל, אז הם מגיעים לחקר האמת. אז זה קשקוש. כאילו גם המדע היה מסוגל, מה שאני אומר פה עכשיו, זה הירידה אל עומק חקר האמת, ששום קביעה מדעית לא יכולה לשנות את זה. שגם אם תגיד שמבחינת התשקיף המדעי זה לא נראה ככה במדע, זה לא אומר שום סתירה. זה לא אומר שום סתירה, זה לא סתירה. זה שאני אומר שאני אוהב שלמות, אין איזה שום משמעות לקביעה שעכשיו השעה היא 4:12. זה לא... יכול אדם להגיד את שני הדברים בנשימה אחת, זה לא יהיה סתירה.
הרב פול הסביר אולי למה הרב קוק חולק על זה, כי זה באמת נשמע משכנע.
רגע, אני לא רוצה להסביר את זה. זו גם הסיבה אז רגע, עוד פעם. על כן תיתכן עקרונית מציאות שבה אדם סבור מדעית רציונלי שהחומר הוא קדום, אך מבחינה ערכית אמונית ומהותית הוא בעצמו יהיה בתודעה שעולם והחומר שביסודו מחודש, ברור. כלומר, מה זה ברור? כלומר, חתום בחותם של הערך האלוהי. זו גם הסיבה שהוא מסיים פסקה זו במילים וראשוני האנשים היו בו אדם ונוח. אמנם אבן תיבון תיקן כאן את דברי רבנו, כותב את זה פרופסור מיכאל שוואב, שבתקה ביד באמת היה כתוב אצל תו היד הערבי, אז היה כתוב נוח, אבל כבר אבן תיבון תיקן את זה לחווה, הוא החליף נוח בחווה. אך אולי אפשר לקיים את הגרסה המקורית, פה אני עושה כמעט שאני הולך עד הסוף, אמר אני אפילו מתנהג פה בניגוד לאבן תיבון. אך אולי אפשר לקיים את הגרסה המקורית ולומר שרוצה רבינו להדגיש את המשך הגניאלוגי שהוא יסוד הקבלה המורשתית של מסורת הדורות מהאדם הראשון. האדם נוח, אצלנו החוכמה האלוהית היא מחוזקת, היא עברה אלינו מאדם, הקבלה, תכריח חידוש הקבלה מאדם ונוח הוא משה בנבואה. כך הוא אמר באמצע הפסקה, והוא חוזר. ראשוני האדם, ראשוני האנשים בו, שהראשוניות מתגלה באדם ונוח, ואחר כך משה בנבואה. שהוא יסוד הקבלה המורשתית של מסורת הדורות מאדם הראשון, הנמשך ומתגלה ומתפתח מאדם לנוח, ומנוח לאברהם ואלוהיו. אדם ונוח מהם הקבלה, והם ראשוניים לאנושות, כי האידאה האנושית השורשית היא התגלמות העניין האלוהי, היא מתרכזת ומתבטאת בהם. לכן הם ראשוני האדם, אדם ונוח, כי הם אבות המסורת, אבות התודעה של העניין האלוהי, הסגולה האלוהית שעוברת מאדם, נוח, אברהם. טוב, אנחנו נעמוד פה. לא, אולי לא נעמוד פה. עוד פסקה אחת אני אקרא לכם לחתום את כל הסוגיה, ובזאת אנחנו פעם הבאה נקרא את סימן סמכת. אני לא אסביר לכם כלום על תורת הרב קוק, כי אנחנו לא באתי ללמד לכם את כתבי הרב קוק. אז
אמר בבית הערה שלנו,
ומי שילמד את הספר ליום שיבוא יכול להרחיב את אופקה, ואני באתי לבנות את הקרות היסוד שלכם, ללמד אתכם עיקרי אמונת ישראל בתורה. תבנו את זה, אחר כך יום יבוא תלמדו את הרב קוק, זה רמה יותר גבוהה. מסיימת, העתקתי פה פסקה מהרב שמסיימת את כל הסוגיה, היא אומרת בלשונו של הרב את כל מה שרציתי להגיד לכם. בדרכו של הרב פסקה אחת שיהיה להגיד: השליטה המוחלטה האלוהית קשורה היא בגיון היצירה המוחלטת. היכולת הבלתי תנאית ממציאה הכל. על פי היסוד החפצי, אין שום דבר בלתי אידיאלי שיחוץ בעד הזוהר המטוהר, וההקשבה הזאת, לפי גודל האמת והזוהר שבה, גדולה היא פעולתה על הרום והאיזוז האידיאלי הבלתי מוגבל, ותורת המוסר וזריחת היופי שעל ידה מתנוצצים בצבעים נצחיים המתעלים לכל לראש. האמונה בחיים, החפץ הנלהב והאמיץ, להיות מוכלל בכל תואר וקודש, להיות שואף הדמות של השלמה מוחלטת בציור ורעיון, לא שום מועקה של רשע, היא תולדותיה של השלמות של השקפת העולם הבא מתוך הזוהר של היצירה המוחלטה, והיכולת הבלתי גבולית שישראל הוא עד עליה. והוא מבטא את גודלה ברוחו תמיד, והוא נותן בזה נשמה נצחית לכל הנשגב, גם אשר רוח האדם עתיד לבוא אליו. טוב, אז חזק חזק ונתחזק, וזאת סיימנו את הסוגיה הכבדה והגדולה והנוראה הזאת. ושבת שלום וחג מתן תורה שמח.